ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו פעם קודמת חסרנו פה את לכל הפחות את רוב מניין של השיעור, אז אני מתכוון פה עכשיו שמידת מי שלא יבין, אני גם לא יודע אם הייתה הקלטה,
הייתה הקלטה.
מי שלא יבין שיקח את הקלטה מהפעם הקודמת. על כל פנים אני רק קורא את זה בשביל נגיד שלכל הפחות כל המשתתפים שמעו את מה שנאמר וגם הבינו. טוב, זה באחריותם. אז אני קורא עוד פעם מסעיף סמך, שמשם הגענו בפעם הקודמת וקודמת. אמר כוזרי, ואיך לא תיפגם אמונתך זאת במה שאומרים על אנשי הודו, כי יש אצלם שרידים עתיקים ובניינים שברור להם כי הם בני מאות אלפי שנה. אז אמר החבר, היה זה מחליש את אמונתי אילו נמצאה דעה מדויקת או ספר היסטוריה שמסכימים עליו הכל מבלי מחלוקת במניין השנים. אבל אין זה בנמצא, כי הם אומה חסרת ערכים ואין אצלם דבר ברור, והם מכיסים את אנשי התורות בכגון אלה, כשם שמכיסים אותם בצלמיהם וכמעותיהם ותחבולותיהם, ואומרים שהם מועילים להם, ולועגים למי שאומר כי יש אצלו ספר מעת האלוהים. עם זאת, הם חיברו בזה ספרים מעטים, שחיברו אנשים ספורים שרק מי שדעתו קלה נפתע בהם. כי קצת ספרי ההתתגננים שכותבים בהם מנייני עשרות אלפי שנים, או כמו ספר העבודה הנבטית שזוכרים שם שמות ינבושר וצגרית ודואני, ותואנים כי הם היו לפני אדם ראשון ושינבושר היה רבו של אדם ראשון וכן צבע זה. אז אמרנו שמקשה המלך הכוזרי על החבר בסדר הדרגתי מהקל אל הכבד, תחילה מעצם עובדת קיומם של מסורות שונות במניינם ממניין המסורת הישראלית בריאת העולם. ומסורת אנשי הודו אף עתיקה יותר מאשר המסורת היהודית. ולבסוף תבוא קושייתו העיקרית מהיוונים, בעלי הרציונליות, המדע. וזו הולכת ומתבררת כמוקד הוויכוח. את מסורת הודו דוחה חבר משני נימוקים עיקריים. הראשון, ידיעותיה ומסורותיה של תת תרבות שאינן מוסכמות אפילו לא בין אנשיה. ידיעותיה ומסורותיה של תת תרבות שכזו אינן מהוות גורם בר דיון ועיון. עד כאן הנימוק הראשון. הנימוק השני, שאין מה להתייחס למסורת הודו, שלאנשי הודו קביעות שרירותיות שבהם הם נאחזים בצורה פנאטית ולא כל שיטה מסודרת הגיונית, על כן אין ראוי להתייחס אליהם ואין מה להתמודד איתם. מן הסתם מה שרבנו מתאר פה על מצבם של ההודים הוא על פי הידיעה והקונספציה שהיו בזמנו באירופה ובספרד בפרט ביחס אליהם. אין זה רלוונטי לדון האם התיאור היה ריאלי או לא. כי מה שחשוב לגבינו זו הגישה העקרונית אותה ראוי ללמוד מרבינו. הוא ממשיך לחבר, והם, אלה אנשי הודו, מכעיסים את אנשי התורות בחגון אלה כשם שהם מכעיסים אותם בצלמיהם וכמעותיהם ותחבולותיהם, ואומרים שהם מועילים להם. כלומר, בעלי התורות, הדתות, אלה הם תרבויות שיש להם ערכים, מגמות, תכליות, משטר, בסדר, נכון ולא נכון. ובניגוד להם, אין להם לאנשי הודו במסורתם שום ערך ומגמה חיובית, אלא רק מגמה של תוהו. זו תרבות ניהיליסטית המובילה לריקון ערכי. הוא ממשיך חפר ולועגים הם למי שאומר כי יש אצלו ספר מעט האלוהים. ועם זאת, הם חיברו בזה ספרים מעטים, שחיברו עם אנשים ספורים, שרק מי שדעתו קלה נפתה בהם. זאת אומרת, תרבותם בזה ומכחישה אפשרות לספרות אלוהית. להגות הנמסרת בקבלה לדורות מצד ערכה האלוהי. וכמעט ואין להם ספרות בכלל. היצירה הספרותית שלהם דלה מאוד וחסרת משקל שכליות. מה שמעיד על שקלות רוחנית וחוסר עניין במגמות כלליות, נצחיות, כאלה ערויות להיות מונחלות מדור לדור. טוב, ובזה הוא גמר את הנושא ששמו הודו. אבל עכשיו נפתח עיקר הנושא, ופה העימות היא יותר רציני. אז אמר הכוזרי בסעיף סמ"ב, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאינם מסכימים ולו על דבר אחד, כתבת להשיב בזה. אך מתן יהיה בדבר הפילוסופים שהגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם לא הסכימו על הקדמות ביחס לעולם. והם הלא הסכימו על הקדמות ביחס לעולם. ואין זה עשרות אלפים ולא אלפי אלפים, אלא אין סוף ואין תכלית. ובזאת אנחנו נכנסים לסוגיית הקדמות והבריאה. הוויכוח, האם העולם קדמון או ברור, הוא יסודי. וכלל אינו דיון במישור המדעי על הממד הפיזי. כלומר, על שנות קיום העולם. האם המציאות הייתה כל הזמן, או שהמציאות נוצרה יש מאין. לא זו המחלוקת, אלא זה דיון בשאלה ערכית נוקבת. התנקשות ערכית חריפה, שאלה משמעות יסודית ביותר ביחס למציאות ולחיים. הקראתי פה את שתי הערות, הערה עקרונית ביחס לקדמות ולבריאה. מדמה הדמיון הילדותי את הזמן כמשך רצף אינסוף לאחור. ההיגיון מוכיח שבמציאות הממשית זה לא היה. כי בחינה ציונית מדעית מעלה שכל המושגים שבהכרת אדם הם פועל יוצא של המבנה המוחי שלו. אם כן, לפי שהתפתח מוח האדם לנפח לפני שהתפתח מוח האדם לנפח ולמבנה הנוכחי, לא היה אף מושג מן המושגים המושגים לנו, וביניהם גם לא היה את מושג הזמן. מסקנה קנטיאנית זו תמצאת, הראה והסביר יפה רבי שם טוב גפן בספרו, בעיקר בהקדמתו לנבואה התאורה ובעד מתנות. מי שרוצה, שיעיין שם. אם כן, אם אין אדם, אין זמן. הקדמות טוענת שכל הזמן היה עולם. אך על פי השורות הקודמות, על פי הנעל, גם מאמיני הבריאה אינם יכולים להכחיש שאין היגיון לדבר על הזמן בלא עולם אדם. כי רק אם יש עולם אדם, יש זמן. ואם יש זמן, זאת אומרת שיש עולם ואדם. אדם ועולם. אם כן, כולם חייבים להודות שאין אפשרות לטעון שיהיה זמן בלא עולם אדם. אם כן, כל הזמן היה עולם. בחינה הגיונית זו מוליכה לכאורה לטענת הקדמות. בסוגריים, מכיוון אחר ובהסברה בהירה, בירר הגאון רבי דליה נדל בספר בתורתו של רבי גדליה, שאומנם מבחינת הקדוש ברוך הוא העולם קדמון, ומבחינתנו העולם מחודש. סגור סוגריים. אך לעומת זה, הניסיון המחקרי המדעי הקוסמולוגי והארכיאולוגי מורה שרק מנקודה מסוימת מתחילה מציאות נפח ומבנה המוח האנושי הנוכחי, מה שמכריע כטענת מאמיני החידוש. ברור זה מעורר לבדוק על מה בעצם סובב הוויכוח. על כל פנים, זה מבסס את הטיעון שהוויכוח הוא לא יכול להיות במישור המדעי, על הממד הפיזי, הממשי, על שנות קיום העולם, האם המציאות הייתה כל הזמן או שנוצרה יש מאין. אין ולא יכול להיות ויכוח על זה. זאת אומרת, יכול להיות ויכוח בתנועות נוער, אבל לא לאנשים שיודעים לחשוב. אלא זה דיון, הוויכוח הוא דיון בשאלה ערכית נוקבת. התנגשות ערכית חליפה של המשמעות יסודית ביותר ביחס למציאות ולחיים. פה התקתי פסקה של הרב, שהוא אומר, החידוש המוחלט בלא קדימת חומר ושום אישות כל דהי, הרי הוא מבסס את המחשבה האידיאלית, שאין מצוי אמת כי אם הטוב הגמור. ועוד הוא מעריך לזה בהרבה מאוד מקומות. חלקם ציינתי פה, וגם בביאורו של דוקטור אבן שמואל למורה מוחין, אז הוא כותב גם משפט חכם. קובע הרמב״ם, ברגע שאדם משתחרר מאמונה בחומר קדמון ורואה את החומר כנברא, בו ברגע הוא משתחרר משלטון החומר בהשקפת עולמו. אז על זה הוויכוח. מהותה של המציאות כבריאה, האמת היא שכבר דנו בנושא הזה, בסעיף, כשדנו על, הזכרנו את זה ביאף, וגילה נעלם והודיע איך היה חידוש עולם בסעיף מ"ג היסודי. אבל פה עכשיו הגיע הזמן להאריך בזה, וזה מה שאנחנו עומדים לעשות. משמעותה של המציאות כבריאה היא שאין דבר בהוויה שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי. זה פירוש המושג בריאה. כלומר, הרצון החופשי האלוהי, כלומר, של השלמות והיכולת של הטוב והאמת, החוכמה והצדק המוחלטים שבשגב האינסופי שבמקור הכל חיי החיים לעדי עד. ואם כן, התכלית האידיאלית העליונה, המגמה הנשגבה, תביעת השלמות האינסופית, מחוללים את הכל, חופפים על הכל, מחיים ומעצבים את הכל, והם הכל. בריאה היא אקט אלוהי רצוני חופשי. ועל כן שמיים וארץ וכל צבאם, אין דבר בהם שהוא מנותק משורש החיים האלוהי, מחוץ לרצון השם. כי השם אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. לעומת זה, שתי גישות יווניות קלאסיות במחשבת הקדמות. החומר הקדום לאפלטון והעולם הקדום לאריסטו. לפי שתיהן יש לכל הפחות חלקים בחיים ובמציאות שאינם חתומים בחותם הרצון האלוהי החופשי. למחשבה זו, השלכה כבדה על משמעות ההוויה, המציאות והחיים. לבעלי החומר הקדום, החומר הקדמון, קדום החומר כקדמותו של האל. החומר הוא מחוץ לאלוהים. כנגר שמצא בול עץ ויצר ממנו יצירה, כך מצא אלוהים את החומר, נתן בו צורה, וכך נוצר העולם. כלומר, ישנו במציאות אלמנט שלא קיום עצמי, שלא מצד הרצון האלוהי, שהרצון האלוהי אינו המחולל אותו, ואינו מפולש בו. החומר. תפיסה זו היא הרס גמור לאפשרות המוסר, כי אחד הבסיסים עליהם בנויה כל העבודה המוסרית היא ההתגמות לקדוש ברוך הוא, לדרכיו, מידותיו, השוויית האישיות הפרטי עם זרם החיים האלוהי הכללי. מה הוא רחום? מתי הרחום? בהכרה שישנם חלקים במציאות שאינם מוארים באור הרצון האלוהי, יימשך האדם להכרה הנפשית, מוסרית, שגם באישיותו, כשיקוף לעולם, ישנם חלקים חשוכים, אפלים, שאינם שייכים אל מרכז הכובד המוסרי. אל מרכז הכובד המוסרי, המזכך ומזכך. ואין יסוד אורגני קוסמי, לא תוכל להיות אורגניות נפשית. ובחסרונה אין אחדות, אין שלום. כי אם במציאות אין אחדות, אז למה שנפש האדם תהיה אחת? כשהנפש חסרה שלום פנימי, היא במלחמה, בפיזור, אין מושה. ובזה דמות האדם העליונה מתמעטת. התסיסה הנפשית הפנימית, החרדה, ומתוך כך החולשה, הולכות וגוברות. כותב את זה הרב במוסר אביך. הכופרים אומרים מציאות חומר קדום, יש לדברי בכל מצא של מות עצמית גם כן. ואם כן, אי אפשר כלל שיהיה מלא רק מרצון בוראו. האדם לא יכול להיות שיהיה מלא רק מרצון בוראו, כיוון שהמילוי אינו כפי שורת השכל לפי דבריהם. מה פתאום שהוא רק יהיה מלא מרצון בוראו? מה ההיגיון בזה? שיכולו ימצא כלל רצון לטובה דבר שיש לו איזה מציאות. אבל החומר, שהוא מחוץ לרצון הבורא, יש לו מציאות. אז מה פתאום שבנפש האדם לא תהיה נטייה לזה? אבל זה המציאות. ואם כן, אי אפשר כלל לדבריהם, לדברי הפלטונים, לבוא לתכלית שלמות הרצון. אבל אמיתת הדברים מאירים עיני השכל כפי דרך התורה הנאמנה, שאין מציאות כלל לשום נמצא זולתו יתברך. ואם כן, אין ראוי כלל לפי השכל שיהיה רצון אחר, כי אם רצונו, רצון הבורא. וכשיתבררו הדברים היטב בכל הנבראים, כשיבוא זמן השלמות, אז לא יהיה בכל המציאות, כי אם רצונו יתברך, וכל יהיו דבקים ברצונו ומשיגים כבודו, ותהיה תכלית השלמות. טוב, אז זה הרעיון שבערך אני אומר במילים שלי. אבל בתפיסה של הקדמות, אז אין מקום להתעלות הכוללת שבגאולת האדם, העולם וההוויה, שבמגמה המשיכית, נקצצות כנפי רוח האדם נישאת לעדן העתיד, שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. גם באוריינטציה של אריסטו, ששם אמנם העולם כולו הוא ביטוי אלוהי, בניגוד לאוריינטציה של אפלטון, שבו יש משהו מחוץ לאלוהים. על פי התפיסה האריסטוטלית, אין משהו מחוץ לאלוהים. העולם כולו הוא באלוהים. ומכל מקום, העולם אינו גילום של הרצון החופשי האלוהי. ועל כן, גם בתפיסה האריסטוטלית, השלכות הרוחניות והמוסריות הן לא נכס. זאת אומרת, גם הם לא במצב רחוק מהשלכות המוסריות של אפלטון. את רוח שיטת אריסטו פגשנו בדברי הפילוסוף שלנו, חביבנו משכבר הימים שם, בתחילת הלימוד שלנו פה בספר. בתחילת המאמר כאן, שם פגשנו את הפילוסוף, ושם הוא אומר שאין לאלוהים רצון, הוא עילת העילות בבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכוונה ממנו, הוא לא ברא את האדם,
כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד האדם, האדם קדום לו. הגרעין הרעיוני של שיטה זו הוא שאלוה הוא השכל המוחלט, הכללי. האלוה הוא השכל הכללי המוחלט, והוא משכיל את עצמו, כלומר מודע לעצמו, ובזאת הוא משכיל את הכל הכלול בו. אם כן, המושכל, כלומר המציאות, הוא פועל יוצא של השכל המשכיל אותו. מציאות העולם קיימת מכוח התודעה העצמית של האלוה, ומאחר שהשכל האלוהי הוא לעולם בפועל והוא קדמון, על כן גם העולם קדמון. זו ההוכחה הלוגית האריסטוטלית שהעולם קדמון. אמנם כותב הרב, רב קוק, שהקדמות במובנה האריסטי, אריסטוטלי הכוונה, בתור חיוב של מושכל ממשכיל, אינה קוצצת כל כך את ענפי המוסר כמו קדמות החומר הקדום, ולא שום התחלה רוחנית חיובית, שלדעה זו הפלטונית יוכל להיות ניצחון לעזרה מוכרח מצד תנאי החומר, מה שאין כן לדעת הקדמות המחייבת של אריסטו, שסוף כל סוף הטוב יחייב טוב, בהגדרה אלוהים זה הטוב, וכל המציאות היא פועל יוצא של השכלתו, תודעתו את עצמו. כל המציאות היא בנועה במציאות האלוהית, ומילא המציאות היא טובה, ככה צריך להיות לפי הגיון אריסטוטל. מכל מקום, גם שיטה זו מביאה להשלכות מנוגדות לחלוטין לרוחה ועניינה של תורת ישראל. כמו שכותב ספר העיקרים, הוא אומר שלמאמין בקדמות, הדרך שיאמינהו אריסטו, לא יתואר השם ושיש לו יכולת לא להריך כנף הסבוב ולא לברוא נמלה בעלת ארבע רגליים בלבד. כל שכן שהמאמין זה יתחיש כל ניסי התורה, כי לא יאמין שיש לו יתברך יכולת להפוך המתן אחת שקרף עין והמים דם ואפר כינים. לא זו בלבד, אלא שאף מציאות משה והמשיח יחויב לו להכחיש, ובזה תיפול התורה בכללה. אם יש דבר מה במציאות שאינו נברא, כלומר שאינו ביטוי של הרצון החופשי האלוהי, כי אז המציאות היא חתומה בחותם הסתמיות, בחותם חוסר הכיוון, היא האידיאליות, חוסר התכליתיות. את היכולת הנפשית לבחירה, לגבורה, התעלות והתקדשות, אנו מקבלים מצלם אלוקים אשר באדם, ואם רצון אלוקי חופשי אינו שולט, אם רצון אלוהי חופשי אינו שולט בכל, כי הלו עצם מציאות העולם אינה פועל יוצא של רצון אלוהי, של בחירה חופשית אלוהי. אם כן, המציאות כפויה עליו, המציאות כפויה על אלוהים. אז כיצד אפשר לתבוע מן האדם אחריות ושליטה רצונית מתוך הנחה שיש לו בחירה חופשית מוחלטת על עצמו? למה לא להניח שיש גם עליו דברים שכפויים עליו? בהנחה שאין חופש רצוני אלוהי מוחלט במציאות, נגזרות השלוחות מוסריות מעשיות לחיי היומיום ממש. למשל, כשאדם חש שגואה בו תאווה חזקה ומסערת, מתעוררת בזו דילמה מוסרית, לעשות את מה שמתחשב, או שזה אסור, משום שזה לא הגון, לא ישר, לא צנוע, לא מוסרי. אמנם ישנה באדם תביעה למוסר וצדק, לאמת ותואר, ליופי, להגינות, להכללה ולקונסטרוקציה, אבל ישנם בו גם יצרים אפלים, מתחפים עזים, ששחרורם מאיסורם יכול להסב לו הנאה מרובה. והנה הוא מטולטל בכף קלע התביעות הפנימיות של היצר והצורה. ומדוע באמת לדחות תביעה אחת מפני חברתה? וכאן נקודת הבירור הקריטי. מה האוריינטציה של האדם בחייו? אם המציאות היא ביטוי טוטלי של רצון אלוהי העומד ביסוד היש, אם כן המציאות היא אידיאל צדק טהור, ותביעת הדחפים האפלים הן באמת אינה מציאותית, התביעות האלה, תביעות הדחפים האפלים, הן באמת מוציאות את האדם מן העולם. כמו שאומרים חז"ל, שקנאה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל אם אלוהים לא שולט על הכל, כי החומר או אף העולם קדום, אז כיצד יכול אני לשלוט על הכל, על כל הדחפים והיצרים? ובמיוחד לפי שיטת החומר הקדום, זה לא רק עניין של חוסר אונים לשלוט על עצמי. כי אלוהים לא שולט על הכל, אז מה פתאום אני אשלוט על הכל? יתרה מזו, זה לא מצד המבט של אלוהים, הוא לא שולט על הכל, אז זה מוביל אותי לחוסר אונים שלי לשלוט על עצמי באופן טוטלי. אבל לפי השיטה האפלטונית, זה לא רק מאיפה יהיה לי כוח, זה גם לא נכון לא לזרום עם היצרים. זה לא רק שאין לי כוח, מוטיבציה נפשית או יכולת, הייתי רוצה אבל אני לא יכול, אלא זה לא נכון לרצות את זה. כי ישנה פה ישות חוץ אלוהית וישבת ערך לאלוהים, החומר הקדום. אם כן, מדוע לא להתייחס גם לישות זו? למה לא לתת לה ביטוי? בזאת תמונן נגזרת תהומית לאופי מדיניות החיים האישית והמשפחתית, החברתית והלאומית, ולאופי ההיסטוריה התרבותית בכללה. בנקודה זו אפשר לגלגל את כל הסיפור מהסוף להתחלה, או עדיף מכך, להבין שבעומק העניין זו באמת ההתחלה. כי מניע פסיכולוגי עומד מאחורי השקפת העולם הכללי, של העמדה האינטלקטואלית אונתולוגית על דבר קדמות העולם, הדחף למתן הלגיטימציה לאי ריסון היצרים. כבר בראשית עלילנו בספר, הזכרנו שגם אם הוא אינו מודע לכך, לעולם מסתכל האדם על העולם מתוך נפשו הסובייקטיבית. וההכללות, יותר משהן מתארות את המצב האובייקטיבי של העולם החיצוני, מתארות הנאמנה את האוריינטציה הפנימית הסובייקטיבית של עולמו הפנימי. ומנפשו יחזה אדם אלוה. ובזאת, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל עמי. זה סוד הקדמות או הבריאה. לעומת כל זה, יסוד התודעה הישראלית נעוץ בבריאה, שהכל ברא לכבודו. על כן, וכך פותחת התורה. ומזה נגזר שאין דבר שאין חובה לתקנו ולהעלותו, כי אין דבר שלא צריך לגלות בו את החותם האלוהי המהותי, כי בעצם במהות הכל הוא יצירה אלוהית. על כן, יש להחריד את הרשעה, ואת הנטיות הטבעיות הרעות למול, לתקן ולהעלות את החיים כולה ואת המציאות כולה. תודעת החיים הפנימית בישראל חיה בתודעת בריאת העולם. היא ממד הווייתי מטה-היסטורי ההולך ונותן משמעות לכל תנועות החיים בהיסטוריה כהתגלות אלוהית מתמדת. היא התגלות אור האלוהי בעולם ובאדם. בהמשך התברר שההוויה זו היא התגלות המוחלטת על בריאת העולם. עד לכאן הגענו פעם קודמת, ובזאת גם סגרנו על מה שכבר אמרנו מזמן, שוב, בפסקה מ"ג, זה העומק שגילה את הנעלם. מה זה גילה הנעלם? גילה לקהל את התחברות האלוהות בהם, שיש להם ריבון, מנהיגם כרצונו, כפי משמעתם וריאם גם כן, וגילה את הנעלם, את המציאות הסודית, הפנימית, הסבולית של התחברות האלוהות בהם, ובזאת הודיע איך היה חידוש העולם. או אפשר להסביר הפוך, אפשר לומר, הודיע איך היה חידוש העולם, אם אתה באמת מבין מה זה חידוש העולם, ובזאת גילה הנעלם. כי זה סך הכל אותו דבר. גילה הנעלם, הודיע איך היה חידוש העולם, או מראה לקהל את התחברות האלוהות בהם, והכל אותו דבר. זה מה שבירר להם הנביא. זה גם מה שמתכוון המלך. אין זה מה שמכוון החבר, להסביר למלך. זה גם מה ששומע המלך. זה גם מה שהוא חוזר ושומע כאן, וילך וישמע עוד בפסקאות הבאות. אנחנו נראה שמצבו של המלך יכול לעודד את כל אלה פה שמרגישים שהם לא מבינים מה שנאמר, כי גם הוא כמותם. אז הם מצב לגיטימי, אלה שמרגישים שהם לא ברור מה הטיעונים פה. אבל זה המצב, ורבנו כדרכו, הוא מכניס את הדברים לפי החבר, והוא ממש לא אובססיבי שהשומע שלו יבין אותו עד הסוף ברגע הזה. בכל מקום הוא אומר את האמיתות הענקיות שלו. ובסוף יקלטו, בסוף יפולה הסימון. טוב, נפליג הלאה. סעיף סמך ג' אמר לחבר, אתה שואל אותי מה יש לי להגיד ביחס לבעלי הקדמות, על הפילוסופים. לפילוסופים יש התנצלות, מפני שהם היו עם לא ירשו חוכמה ולא דת, כי הם יוונים, ויוון מבני יפת שוכני הצפון, והחוכמה באה בירושה מאז אדם, והיא החוכמה הנעזרת על ידי עניין אלוהי, אינה אלא בזר השם, אשר הוא סגולת נוח. לא סתרה החוכמה ולא תסור מן הסגולה ההיא מאדם. ואומנם התחילה החוכמה ביוון את התגברות כוחם, ונעתקה החוכמה עליהם מפרס ואל פרס, מן הקסדים, ועמדו בהם הפילוסופים המפורסמים בתקופת שלטונם, לא לפני כן ולא אחרי כן, ומעט שעבר שלטון לרומים, לא קם בהם פילוסוף מפורסם. חכם מכל האדם, אז הוא אומר, יש לו פסוק, חצי פסוק, שאומר, טובה חוכמה עם נחלה. ואת הקביעה הזאת שטובה חוכמה עם נחלה, זה המוטו, זה הקו של רבנו פה. זה יתברר פה ובכל הסעיפים הבאים. בכל פנים, פה בסעיף שלנו מסתבר שלא טובה חוכמה בלי נחלה. אמר חבר, את הפילוסופים אין להשאיר, מפני שהם עם שלא קיבלו חוכמה ולא תורה בנחלת ירושה. מפני שהם יוונים השוכנים בצפון ויוון מבני יפת, והחוכמה שהיא ירושה מאדם, כלומר החוכמה מחוזקת בעניין אלוהי, איננה כי בזר השם שהוא סגולת נוח, לא פסקה החוכמה ולא תפסוק מן הסגולה בחירי אנוש אלה. סיבת אחיזת היוונים במחשבת הקדמות נובעת בין השאר מהעובדה שאין להם קבלה. לא נחלו חוכמה. כלומר, אין להם מורשת מסורתית מאדם הראשון. לא בהם זורם, לא דרכם עובר, אותו מבוע החיים של העניין האלוהי שבבחירי האנושות. הם מבני יפת ולא מבני שם, בבחינת אותם בנים ובנות, הקליפה שלעומת לב האדם גרעינו וסגולתו, עליהם שמענו לאל בסעיף מ"ז. וממילא החוכמה עולה מן ההוויה הסגולית, אינה נחלתם ואין חוכמתם מגיעה להסקים אלוקיים. ולא הגיעה אליהם החוכמה וממשיך, ביוון אלא מעט שגברו וניצחו את האומות שנלחמו בהם, ורק אז נעתקה החוכמה עליהם מפרס ואל פרס מכסדים, ורק אז עמדו בהם הפילוסופים המפורסמים בימים ההם, לא קודם לכם ולא לאחר מכן, ומעט עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם. כלומר, החוכמה התחילה ביוון רק מעט היותה למעצמה, רק בתקופת זוהר שלטונם של היוונים, כי אימפריה נדדה אליהם החוכמה מן האימפריה הקודמת, שהייתה בה החוכמה ואת היותה היא למעצמה. שנדדה אליה חוכמה מן האימפריה הקודמת לה, כאשר התגברה עליה. רק אז קמו להם פילוסופים בעלי שיעור קומה, לא לפני כן ולא אחרי כן. כי כאשר דאחרה ממלכתם, פסקו לצמוח מתוכם פילוסופים גדולים. דברים אלה מעוררים כמובן תמיהה אצל המלך, ואומר בסעיף סמך ד', אמר כוזרי, וחיסם חייב שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו. וכי משנה הדבר אם לפילוסופים יש חוכמה שנעזרת או לא נעזרת בעניין האלוהי, אם ישנם טיעונים לוגיים ואמיתיים, יש להתמודד איתם בצורה עניינית. ועוד, מה זה משנה שהיוונים שוכנים בצפון? ומה זה נוגע לעניין שהפילוסופים הגדולים היו דווקא בימי הזוהר המדינית של יוון? אמר החבר, אמנם כן, כי הוא הטריח שכלו ומחשבתו מפני שלא הייתה בידו מסורת ממי שיאמין בקבלתו, והגה בראשית העולם באחריתו, והיה קשה על מחשבתו לצייר ההתחלה, כמו שהייתה קשה גם הקדמות, אבל הכריע במחשבתו גרדה לצד הקשה המנותיים אל הקדמות. ולא ראה לשאול על דברי ימי מי שהיה לפניו, ולא אך נתייחסו בני אדם, ואילו היה פילוסוף באומה שבה היה יואש מקובלות ומפורסמות שאינו יכול לדחותם, היה מתעסק בהקשיו ומופתיו לבסס החידוש עם קושיות אשר ביסס את הקדמות אשר יותר קשה לקבלה. עוד פעם, אז אמר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ומחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לתאר לעצמו שיש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לתאר לעצמו גם התקדמות העולם. אך הכריעו הקשותיו הנוטים אל הקדמות בעיונו המופשט, ולא ראה צורך לשאול על מניין שני מי שהיה לפניו, ואך נתייחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף באומה שהנחל מקובלות ומפורסמות, שאינו יכול לדחות אותם, היה מתעסק בהקשותיו ומופתיו להחזיק החידוש למרות קושיו, כאשר החזיק ברעיון הקדמות המתקבל פחות על הדעת. כלומר, מה הוא אומר פה? הוא אומר שמאחר שאין לפילוסוף מסורת בדבר חידוש העולם, הוא מתבונן בעיניים הפשוטות שלו על מה שלפניו. ומחר הוא מעולם לא ראה בריאה יש מאין. הוא מניח שגם בזמן קודם לו לא הייתה תופעה כזאת. ובאינדוקציה הוא קובע שלא סביר שהעולם מחודש. הוא מכריע שתמיד היה עולם. אבל אילו היה פילוסוף בין לאומה שיש לה מסורות, שאין ספק בהם בעניין, היה מתאמץ לראות בהיתכנות חידוש העולם. ולמרות שזה קשה להוכחה, היה מנסה להראות את הסבירות בזה. אמר הכוזרי, וכי יש במופת הכרעה? כלומר, אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? כלומר, אין כאן הכרעות אישיות שהפילוסוף עושה, כמו שאתה אומר החבר. אלה חוקי לוגיקה. האם ידיעה מסורתית תשפיע על שיקול הדעת הלוגי של פילוסוף? אם היה לי מסורת, אז הייתי מערר ששניים ושניים, אולי זה לא ארבע, כי אומרת לי המסורת שזה לא כך. מה, באמת? אז זה משהו מקשה. איזה מין טיעון טוען פה החבר? אז אמר חבר, לא, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזו? מה, אתה חושב שזה באמת עניין לוגי? מה, אתה חושב שיש הוכחה לוגית לקדמות העולם? טועה? אין זה נכון שאריסטו הוכיח לוגית את קדמות העולם. כי אין מופת שכלי חותך בשאלת הקדמות והבריאה. כי חלילה לאל שתבוא התורה במה שדוחה מראה עיניים או מופת, אבל תבוא בנפלאות ושינוי המנהגים בבריאת עצמים או הפיכת העצם לעצם אחר, להורות על בורא עולם יכולתו לעשות מה שירצה בעת שירצה. ושאלת הקדמות והחידוש נעלמה. וראיות שתי הטענות שקולות, ותכריע חידוש הקבלה מאדם בנוח ומשה בנבואה, אשר יותר נאמנה מן ההיקש. ואף אם יצטרך בעל תורה להשלים ולהודות ביולי קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, אין בזה פגם באמונתו שהעולם הזה קיים מזמן ידוע וראשוני אנשים בו אדם וחווה. אז עוד פעם, אז אמר החבר, וכי נמצא מופת, נמצא מעולם מופת בשאלה הזו, מה פתאום? חלילה לאל שתביא התורה מה שישלול מראה עיניים, או שהוכח במופת שכלי. אמנם מביאה היא ניסים ושינויי מנהגו של עולם לבריאת דברים ומפיכת דבר את דבר אחר, להורות על בורא העולם ויכולתו לעשות מה שחפץ בעת שחפוץ. כלומר, לעולם לא תורה התורה דבר הסותר מה שאנו קולטים בצורה ודאית בחושים, או דבר מוכח הגיוני. זו אינה אמונה היהודית. בהערה, אמונה נוצרית ודאי יכולה להיות כזו. אך רחוקה היא כרחוק ארץ משמיים ממושג האמונה בישראל. אמונה בישראל לא יכולה להיות דבר כזה. אני חושב שכבר הזכרנו את זה, שאצל הנוצרים יש משפט באבות הכנסייה, שאני מאמין כיוון שזה אבסורדי, במשמעות, משמעות של אם זה לא אבסורדי, אין מה להאמין בזה. כי כל נקודת האמונה זה להתגבר על הרציונליות, להתגבר על היגיון, להתגבר על מה שאתה מביא לפעש, ולהאמין, זה נקרא להאמין. כי אם זה מתאים להיגיון, זה לא אמונה, זה נקרא ידיעה. עד כאן ההרצאה הנוצרית, נקייה. אצלנו זה ההפך. דבר אשר הוא בלא הבנה, לא יקרא זה אמונה, אומר המהר"ל. רק האמונה היא בלב, כלומר, פוטנציה של אמונה. אם אתה לא מבין, זה לא נקרא שאתה מאמין. זה נקרא שיש לך פוטנציה. כשאתה מתייחס באמון, מה שאמרו הורים, מורים, רבנים וכו', אם הם אומרים כנראה זה נכון, אז זה נקרא פוטנציה של אמונה. זאת אומרת, זה לא נקרא שאתה לא מאמין, אבל זה נקרא שאתה לא מאמין. זאת אומרת, האמונה שלך היא בלב, זאת אומרת, יש לך פוטנציה של אמונה. אבל אם אתה לא מבין, לא נגרש שאתה מבין, כשאתה מאמין, די תלו אביך ועובדיו. הרמב״ם מעריך בזה מאוד, ביד החזקה, ועוד יותר במורה ברוכי. הוא אומר שדבר שהוא, מי שחושב שהוא מאמין, בגלל שככה ההורים שלו אמרו, המורים שלו אמרו, הבנים שלו אמרו, הוא חושב שזה נקרא אמונה. זה לא. זה לא. כל עוד הוא לא מבין, אז סביר שיש לו הרבה דמיונות במוח. ודמיונות במוח זה לא נקרא אמונה. זה נקרא העולה על רוחכם, והעולה על רוחכם היה לא תהיה. וכפי הידיעה תרבה אהבה, היא מעט מעט ועם הרבה הרבה זה ביטוי, ביטוי לא מפורסם של הרמב״ם מלכות תשובה. על כל פנים, כדרכם של גם הכוזרי, כדרכו של הרמב״ם וכדרכו של המהר"ל, גם הוא אומר חלילה, חלילה לאל, התורה אף פעם לא צווה אותך להבין, להאמין בדבר שהשכל דוחה אותו, או שהמציאות דוחה אותו. אומנם היא תגיד שיכול להיות ניסים, ניסים זה לא אבסורד. ניסים זה דבר שאתה לא רגיל בהם, זה יכול להיות. אבל להאמין אבסורדים, לא יכול להיות. אז אם הייתה הוכחה, אם הייתה הוכחה שעולם קדום, התורה לא הייתה אומרת שעולם חודש. אבל אין הוכחה שעולם קדום. הסתברויות, יש הסתברויות לכאן ולכאן. אבל הוכחה מוחלטת, אין. אז חלילה לאל שתביא תורה, התורה, מה שישלול מראה עיניים ושהוכח במופת שכלי. אמנם מביאה עם ניסים ושינויים מנהגו של עולם לבריאת דברים, או הפיכת דבר לדבר אחר, להורות על בורא העולם ויכולתו לעשות מה שחפץ בעת שיחפות. לעולם לא תורה התורה דבר סותר את מה שאנו קולטים בצורה ודאית בחושים, או דבר מוכח הגיונית. זו אינה אמונה יהודית. אמנם מספרת התורה על שינויים ניסיים בטבע, זה כן, אך אין זה סותר את ההיגיון, כי ההיגיון נותן שמי שברא את העולם וברצונו מנהיג אותו, יהיה מסוגל להפוך מטל תנין, ים ליבשה וכדומה. אך שאלת החידוש או הקדמות עמוקה, נעלמת, נעלמה. זה כבר אנחנו יודעים מזמן, נכון? מנתיים אנחנו יודעים ששאלת החידוש נעלמה. זה גילה להם הנעלם, בסעיף מ"ג אנחנו כבר יודעים את זה. אז כן, שאלת החידוש הקדמות עמוקה, נעלמה, וראיות שתי הטענות שוות. ותכריע את החידוש הקבלה מאדם ונוח ומשה בנבואה. כלומר, משה בנבואתו והקבלה מאדם ונוח. כך אני מציע להבין את מה שרבנו כותב פה. לא הקבלה מאדם ונוח ומשה בכולם בנבואה, אלא מאדם ונוח פסיק ומשה בנבואה. מה שמכריע את החידוש זה הקבלה המסורית מאדם ונוח ונבואת משה. כלומר, משה בנבואתו והקבלה מאדם ונוח, כי הם עניין אחד. כלומר, הקבלה הנבואית של ההוויה הנפשית המורשתית בתכונתה הסיגולית שהיא הנבואתיות, והיא היא החוכמה המחוזקת בעניין אלוהי, מכריעה היא, כלומר מבררת, בעצם הווייתה שעולם ברור. הקבלה הנבואית יותר נאמנת מן ההיקש. עד כאן, בצורה תמציתית, חזרתי על דבריו של רחבים. אבל עכשיו אני מתכוון לחזור פעם נוספת ולעיין בדברים. זאת אומרת, לנסות לעמוד עליהם, להבין אותם, כי עמוקים הם מאוד. וכבר אמרתי בשבוע שעבר, הסוגיה הזאת שאנחנו עכשיו נכנסים אליה, היא מצריכה שכל יותר מכל מה ששמעתם ממני מתחילת הספר ועד כה. לכל פנים, עד כאן יחסית לסוגיה הזאת, הסוגיות היו קלות. הסוגיה הזאת היא באמת עמוקה. היא גם עמוקה וגם ארוכה, והיא קשה. אז להשתדל, מקווה שתרגולים, אימוני כושר שכליים שעשיתי לכם עד כה יועילו לכם לשלב הבא, שצריך אימוץ יותר גדול. מה ילך ויתברר לנו פה? ילך ויתברר לנו שעצם ההוויה הישראלית מעידה שהעולם ברור. כבר עמדנו בסוגיית הקבלה על כך שאין עניינה של הקבלה האמינות האינפורמטיבית של מסורת הדורות בלבד, אלא יתירה ונעלה מכך, העדות, הקבלה, עניינה זה העדות על תכונת נפש הדורות המקבלת, שעצם משך ההנחלה המורשתית מעיד על התואם שבא לתוכני המורשת הישראלית. על פי זה צריך להבין את עומק הטיעון של החבר בעיקרו. והטיעון הוא כך, בישראל חיה חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון. להלן, בסעיף צדיקי, בהמשך המאמר, התברר שתכונת חייו האלוהית, סגולתו של אדם הראשון, עברה בירושת דורות ונקבעה כתכונת חיי האומה בישראל. הסגולה של נפשו של אדם הראשון עוברת מדור לדור, קצת, שם זה יתברר, זה סעיף צדיקה, אבל באמת כבר ראינו את זה לאל, בסעיף ממזיין, אז אמרנו, אלף היא דבקותם לב אדם וסגולתו, לכל אחד מהם בנים כקליפות, וכו' וכו', עד שהגיע והתחבר העניין אלוהי, עד שהוליד יעקב שרים עשר שבטים, כולם רואים לעניין אלוהי, וכן האלוהיות להימצא בקהל, ובהם עניין השני. אז מה שפה בתמצית, שם בסעיף צדיקי הסתבר שזה הרעיון המרכזי של המאמר. ושם תהיה הלכות גדולה. ושם, שם, כמו בסעיף ממזיין, הסברה שבאמת הסגולה עוברת מתכונת הווייתו, חייו, נפשו, יצירתו, האלוהי, של אדם הראשון, היא אומר, עוברת בין בני האלוהים עד שמגיעה בכלל להיותה עם אלוהים. תכונת נפש, וזוהי הקבלה מאדם הראשון, בנוח. בישראל חיה חוכמה באה בירושה מאדם הראשון. וכאן הוא חוזר ומדגיש, תכריע את החידוש הקבלה מאדם הראשון. וגם כאן נמשיך את הקו שעל פי עומק הבנת עניין הקבלה. ונאמר, אין כהבנתו של רבי יהודה הלוי, שמאחר שאינפורמציה הנבואית טוענת שעולם נברא, על כן אנו מקבלים זאת באמון רב, על האמון שראוי להתייחס בו להיקש הפילוסופי ותו לא. לא זהו הטיעון. שהפילוסופים אומרים מה שהם אומרים, ובמיוחד שאין להם אוכל לדברים. אבל לנו יש מסורת. סבא שלי אמר, שסבא שלו אמר, שסבא שלו אמר, שסבא שלו אמר, ושל סבא של הסבא שלו קראו אדם הראשון. והוא אמר, אז לכן אני מאמין. כלומר, מתייחס באמון לאינפורמציה שעברה לי מהדורות הקודמים. ואני מעדיף את היחס עם מלא האמון למסורת על פני היחס המתייחס באמון להישג האינטלקטואלי של הפילוסופי. ההבנה הזאת היא הבנה במקרה הטוב של משכיות כסף. אני לא משוכנע שזו הבנה של משכיות כסף במקרה הזה. אבל לא, אין לי עכשיו עניין להיכנס לוויכוח עם זה, כי קצת קשה לי להוכיח את זה ברגע זה. אז לכן אני רק אומר לכם, מעלה בפניכם את הפיקפוק. ולענייני, במקרה הטוב, זה בסדר. אז זה בסדר. אז מכל מקום זוהי טענה של משכיות כסף. אבל כזכור, אנחנו מחפשים כל הזמן לנסות להבין את מה שמשכילים יבינו. על כל פנים, הטיעון הזה לא זהו מרכז כובד טיעונו של החבר. למרות שעוד פעם, המלך, במקרה הטוב זה מה שהוא מבין. במקרה הטוב, אם הוא מבין, אז הוא מבין את הטיעון של משכיות הכסף. אבל אתם כבר קלטתם שאני טוען שיש שם שתי פאזות, של איך הוא מדבר ואיך הוא קולט. ובשלבים התחילתיים של המאמר הם ממש לא מאוחדים. אבל הרעיון של החבר המרכזי בתפוחי הזהב זה הקבלה הנבואתית, זוהי החוכמה המחוזקת בעניין אלוהי. זה המטבע הלשונית, ופה בסעיף בסעיף סמך ג' החוכמה נעזרת על ידי עניין אלוהי. הביטוי הזה ביטוי מאוד מאוד חשוב, שאני מתכוון להבין אותו בצורה עמוקה, לא במשמעות של אינפורמציה שהתקבלה מהמקור האלוהי. לא, כמו שקבלה זה לא אינפורמציה שהוברה מדור לדור, לא זו הנקודה של הקבלה. הקבלה הנבואתית זוהי החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. היא המעידה לעובדה שעולם ברור. כלומר, הלו עניין, מגמה, חיות כללית, ניסית ונצחית, העניין האלוהי המתגלם בישראל, הוא המחולל בישראל את תודעת האופי העצמי כהוויה אלוהית. אופי הוויה זו הוא עצמו התביעה שבנפש האומה לגילומו של העניין האלוהי במשטר החיים המתפשט בכל שדירות שיעור הקומה, הרוחניות, הנפשיות והמעשיות. תביעת השלמות שמבקשת את החותם האלוהי בכל היא תודעה חוכמתית. וזה פירוש המושג חוכמה המחוזקת בעניין אלוהי. כתודעת על הניכרת באופי חייו וחותם מסורת תרבותו שבשלשלת דורותיו. חיה בישראל התחושה שהמציאות היא היכל השם. ובהיכלו כולו אומר כבוד. וזאת מכריז אומר החיים הישראלי אין דבר במציאות שאינו ערכי. אומר זה עולה מאופיו של העם הייחודי כל כך באחדות הכתבים שבו החובקת כאחת מאוף הבתה של גנזי נסתרות ואור ההלכתית מקיפה כל ומפורטת. מעשה בראשית ומרכבה והוויות הבאים ורבה. רזי רוח עליונים ומפרט אדיר נוקדני דקדקני של מצוות. המקיפים את כל תחומי החיים, הפרט, המשפחה, החברה, האומה והאנושות. מאחר שהכל ערכי. על כן, התייחסות לכל מדוקדקת ומדויקת. לא מספקולציות פילוסופיות נובעת תודעת חיים זו, המקיפה בחותמה את כללות דורות האומה. היא סיבה מקרית, אינה תמידית. אין זו, אלא שהווייתם, אין זו, אלא שזו הווייתם הפנימי. אופי חייהם זה הוא המעיד על תודעת יסוד התבועה בנשמתה. המציאות היא אלוהית, כלומר ברורה. על כן, בראשית, פותחת התורת ישראל בהכרזה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.